טוב, ערב טוב לכולן. זהו, אנחנו מתקרבים מיום ליום לחג הפסח, לליל הסדר, והרוח של ליל הסדר היא מתחילה ככה לפעום בנו יותר ויותר, ומתקרבים ללילה הגדול, שבאמת אנחנו, יש בו ככה סגולה מיוחדת שאנחנו יכולים לקחת ממנו המון לחיים שלנו, ובמיוחד למציאות שלנו היום. וכל מי ששמע אותי במשך השנים האלה לדבר על הנושא של יציאת מצרים, אז אחד הנקודות המרכזיות שאני כל הזמן מדגיש זה את הרלוונטיות של יציאת מצרים אלינו היום, שיציאת מצרים זה לא רק מאורע היסטורי, זה לא רק משהו שקרה בעבר, אלא לסיפור יציאת מצרים ולהתרחשות של יציאת מצרים יש חשיבות ומשמעות וערך לכל מה שקורה לנו היום. ובמובן מסוים, כפי שעוד מעט אנחנו נראה בשיעור, ש יציאת מצרים הייתה עוד יותר בשביל מה שאנחנו היום ובשביל המציאות שלנו היום, ואנחנו צריכים ממילא, ליל הסדר הוא מאוד מאוד חשוב בשבילנו, מאוד מאוד משמעותי, בשביל לחיות נכון היום ולהבין גם את המשימה שלנו, איך אנחנו ממשיכים את יציאת מצרים בדור שלנו, עוד יותר מכל הדורות. בסדר? אז לכן הכותרת של השיעור זה משימת המשך יציאת מצרים בדורנו, המוטלת עלינו יותר מבכל דור. אני גם כמובן, אי אפשר לתת שיעור כזה היום בלי גם להתייחס במעט לדברים שעוברים על החברה הישראלית היום, בימים האלה, גם הדברים הכואבים והמורכבים. כמובן שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, זה חלק אינטגרלי מההגדה של פסח, שגם המשפט הזה הוא גם אומר את זה, שבכל דור ודור, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, היה את פרעה אחד, אבל יש עוד דומים לפרעה, ועוד דומים למצרים במשך כל הדורות, והמאבק הזה שבין יוצאי מצרים לבין אומות העולם הוא מאבק שלא סתם הוא נמשך לאורך כל הדורות, ולכן גם התודעה של יציאת מצרים וההבנה של מה זה יציאת מצרים והרוח של יציאת מצרים היא מאוד מאוד הכרחית בשבילנו גם היום. ויותר ויותר דרך זה אנחנו נבין את תפקידנו, את משימתנו ואת המשימה הנוכחית, גם של השנה הזאת, באופן מיוחד, בסדר? אז נתחיל. הבאתי פה, יש פה עמוד אחד עם נקודות, נעבור נקודה נקודה, ונבנה לאט לאט את הדברים, בעזרת השם מתוך כך אנחנו ככה נתחמם לקראת הלילה הגדול של ליל הסדר, בסדר? אז אני אתחיל לגעת בנקודות, אי אפשר, כל נקודה פה כמובן אפשר לדבר עליה בלי סוף, אבל אני אדבר עליה בקצרה ובתמצית, וככה נבנה את הדברים, בסדר? אז נקודה ראשונה, בסדר, הציטוטים הירוקים שמודגשים בירוק, זה הציטוטים שאני הדגשתי אותם, זה הנושאים, זה הכותרות של המסרים שאני רוצה להעביר אותם כאן. אני אציין את המקור, לא הבאתי פה, אנחנו לא נלמד מקורות בפנים, אבל אני אציין את המקורות, או מקורות מסוימים שיש לרעיונות שאני מדבר עליהן. בסדר? אז, וכמובן חלק מהמקורות עצמם הם יהיו ממש מתוך ההגדה, ואנחנו נזכיר כאן דברים גם שנוגעים להגדה. אז דבר ראשון, יציאת מצרים, אחד היסודות שהמאוד מאוד חשובים והמאוד מאוד מהותיים ליציאת מצרים, שבעצם מהפכים את כל המשמעות של יציאת מצרים ואת היחס ליציאת מצרים, זה הנושא הזה שיציאת מצרים אינה רק, בסדר, אני מצביע, נכון, אתם רואות שאני מצביע פה, אבטם רואים, נכון?
רואים,
יפה. אז הנושא הראשון, יציאת מצרים אינה רק מאורע היסטורי, היא יצירת עם ישראל, תנועה אלוקית, היסטורית, חיה, אני תכף אני אסביר, שמגמתה שחרור העולם מכל מיצריו והעלתו והעלותו לחיים אידיאליים. כן? אחד הדברים היסודיים, אני מחבק פה את ה... אני רוצה שיש שקט אצלי במחשב, אני אעשה את זה גם לכם. שנייה אחת. רק רגע. טוב, אני חוזר, אוקיי, אני ממשיך. אז אני חוזר על המשפט הזה, בסדר? יציאת מצרים, בניגוד לתפיסה השטחית, שיציאת מצרים זה מאורע מהעבר, המובן היותר עמוק של יציאת מצרים זה לא רק שהשתחררנו ממצרים, היינו עם והשתחררנו ממצרים, אלא ביציאת מצרים, עיקר אני תמיד אומר, לא אומרים יציאת מצרים, אלא יצירת מצרים. הקדוש ברוך הוא יצר במצרים עם. זה לא שהיינו עם ורק השתחררנו מבית הסוהר, אלא בעצם יציאת מצרים היא חוללה עם שבעצם יש לו ייעוד, עם שיציאת מצרים עצמה היא יצרה את האופי שלנו, שהוא בעצם מביא לידי ביטוי את כל התנועה ההיסטורית שלנו, מאז ועד היום. לכן אני קורא לזה תנועה אלוקית, זה לא עם רגיל, אנחנו לא עם רגיל. עם ישראל זה עם השם, עם שהקדוש ברוך הוא יצר, זה לא עם טבעי. זה עם שבעצם המטרה האלוקית של בורא עולם היא מוטבעת בחיים של העם הזה. והעם הזה זה ייעוד ההיסטורי שלו, זה להוציא אל הפועל אל, את המטרה, ואת הייעוד של הקדוש ברוך הוא בבריאה, זה מטרתנו, זה מה שאנחנו עושים. אפשר לשאול, מה אנחנו עושים, מה עם ישראל באמת עושה לאורך כל ההיסטוריה שלו? התשובה היא שאנחנו מוציאים אל הפועל את המגמה האלוקית של בורא עולם בבריאת העולם. ועל מה דברה כירותי, והעולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו כרצונו, עם ישראל לאורך כל הדורות, לאורך כל אלפי שנות היסטוריה, זה תהליך ארוך, מורכב, זה לא קורה ביום אחד. זה תהליך מאוד מאוד יסודי, עם המון המון תחנות והתרחשויות ועליות וירידות, שגם עם ישראל עצמו הוא חלק מהבירור של יציאת מצרים עצמה, אבל בעצם אנחנו ביציאת מצרים נולדה מגמה, נולדה תנועה, תנועה היסטורית הזאת, זה בעצם מה שאנחנו רגילים לקרוא נצח ישראל, או עם ישראל. עם ישראל, הכוונה עם ישראל ההיסטורי, לא רק עם ישראל שחי היום, ביחד כל הדורות, העבר, ההווה והעתיד שלנו. אנחנו גם עוד לפני העתיד, עוד לא הסתיימה התנועה הזאת, היא באמצע, כמו שהרב קוק כותב איזה מקום, היא באמצע הנאום שלה, אנחנו בעצם, אנחנו לא סיימנו את תפקידנו על במת ההיסטוריה, אנחנו באיזה תחנה, עוד מחכות לנו תחנות אחרות והתפתחויות, ובעזרת השם שנלך ונשתכלל ונוציא אל הפועל יותר ויותר את המגמה שלשמה באנו לעולם, שהיא המגמה הזאת נטעה בקרבנו בתנועה של יציאת מצרים. מה המגמה של יציאת מצרים? זה מגמה שנוגעת לכל העולם, לא רק לעם ישראל. זה לא רק שאנחנו נהיה בני חורים, שכל העולם יהיה בני חורים. כמו שהרב קוק אומר שהפתגם של חודש ניסן, שיציאת מצרים היא תישאר לעד האביב של כל העולם כולו. זה מהפכה בכל העולם. זה מהפכה עולמית. יציאת מצרים היא בשורה, היא מביאה בעצם את אור השם בעולם. הקשר, יש קשר מאוד עמוק בין יציאת מצרים לבריאת העולם. בעצם יציאת מצרים היא מביאה את התכלית של בריאת העולם לעולם, לאורך כל ההיסטוריה. הנה יש, אבל החידוש הגדול של יציאת מצרים זה שיש נציג לקדוש ברוך הוא בעולם. יש נציגות לקדוש ברוך הוא בעולם. הנציגות של הקדוש ברוך הוא בעולם זה עם ישראל. עם ישראל, הכוונה היא, על כל התהליכים ועל כל הסיפור ההיסטורי שלו, אנחנו, עם ישראל, כמובן, גם דרך עליותיו, גם דרך סיבוכיו, כי גם אנחנו בני אדם, וגם לנו יש טעויות, אבל גם, אבל עם כל הטעויות שלנו ועם כל הבירורים שלנו, הבירורים האלה הם בירורים שמצמיחים אותנו, מגדלים אותנו ומאפשרים לנו להוציא אל הפועל את, את המגמה הגדולה שיציאת מצרים היא נטעה בקרבנו, עד שאנחנו בעזרת השם נוציא אותה אל הפועל, אז אנחנו, הדורות, המאמץ של כל הדורות, נוציא אותה אל הפועל באופן השלם ביותר, וזה אנחנו מאמינים. יציאת מצרים גם נוטעת בנו את האופטימיות הזאת. במקור לזה, אנחנו למדנו את זה ביחד, אני רק אזכיר את זה פה, יש בתפילה שאנחנו אומרים לפני הנחת תפילין, כמובן שכל המצוות נוגעות לכולן, גם בנות שהן לא מניחות תפילין, אבל כל עם ישראל קשור לכל המצוות כולן. ואנחנו בהנחת תפילין, אנחנו יש לנו את הביטוי הזה, אנחנו מניחים תפילין לזיכרון הזרוע הנטויה. על המשפט הזה, הזרוע הנטויה, הרב קוק, אני חוזר על זה, הרב קוק אומר, לא כתוב הזרוע שנטתה, זה לא זרוע שפעלה בעבר, היא ממשיכה להיות נטויה, היא פועלת כל הזמן. יציאת מצרים לא נגמרה בעצם, היא רק התחילה באותה לידה היסטורית, אבל בעצם היא כל הזמן הולכת ומתמשכת. יש פה איזו תנועה, לצאת ממצרים זה לצאת מכל המיצרים, זה לא רק מאותה מצרים של אז, אלא זה העולם, גם אחרי יציאת מצרים יש לו המון המון שיעבודים והמון המון חיסרון של חירות, של חירות של צלם אלוקים שבאדם, והמון המון השפעות חיצוניות, המון מיצרים שמקטינים את האדם, את הפרט ואת הכלל. התנועה הזאת היא תנועה שחייבת להימשך, ושזה יש את עם ישראל שעכשיו ממשיך לפעול, ממשיך לומר את דברו וממשיך לחלום את חלומותיו, שיש להם הרבה מאוד השפעה והקרנה על כל העולם האנושי, לאורך כל הדורות כולם, בכל מישורי החיים. בסדר? ולכן הנקודה השנייה, שממילא נגזרת מהנקודה הראשונה, כהמשך לכך, תכלית יציאת מצרים היא יותר עבור דורות העתיד מאשר הדור שיצא ממצרים. וזה באמת פלא מאוד גדול, באמת דבר נפלא מאוד. לא רק שאנחנו שומרים את הזיכרון של יציאת מצרים, אלא באמת, במובן עמוק, יציאת מצרים, אני תמיד אומר את זה, אנחנו צריכים להרגיש, וזה מה זה המטרה שלי היום, אנחנו צריכים להרגיש שיציאת מצרים היא הייתה, ובאמת זה ככה, זה באמת ככה. אנחנו צריכים להרגיש את זה, זה המטרה, שבליל הסדר כל אחד מאיתנו ממש ירגיש שיציאת מצרים היא חוויה, היא תנועה שנוצרה בעולם בשבילי. אני חלק מהתנועה הזאת, ולא רק שאני חלק מהתנועה הזאת, במובן מסוים, עצם זה שאני כבר נמצא אחרי כמה אלפי שנות היסטוריה של עם ישראל, אנחנו כמו גמדים על גבי ענקים, אבל אנחנו רוכבים על כל הדורות כולם, אנחנו לוקחים את כל מה שהצטבר, ואת כל הפעולה של עם ישראל, ואת כל מה שעם ישראל השפיע והקרין וברר בעולם, אנחנו באים על גבי זה, ובמיוחד היום, שאנחנו נמצאים בדור מיוחד, שבדור שחוזר לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, לא היו הרבה אירועים כאלה בהיסטוריה שלנו. היה חורבן בית ראשון, ואחר כך היה שיבת ציון, שהייתה זמנית. אחר כך הייתה גלות ארוכה מאוד של 2000 שנה, שאנחנו בפלאי פלאים זכינו לחזור לארץ ישראל, אחרי 2000 שנות גלות. אנחנו צריכים לדעת שיציאת מצרים הייתה, היא בשבילנו ממש. ואנחנו צריכים היום להמשיך את המערכה של יציאת מצרים, ולהבין איך יציאת מצרים נוגעת לי, ממש, לי לכל אחד ואחד מאיתנו, כמובן לחברה הישראלית, וגם לי באופן אישי, כי אנחנו נמצאים בדור מופלא מאוד. איפה רואים את זה? ואת זה אנחנו לומדים מהתורה, התורה מלמדת אותנו. יש, אני הדגשתי את זה בשיעורים, אני אגיד את זה גם עכשיו. בכמה וכמה מקומות בהגדה, כל הזמן ההגדה מביאה מקורות מהתורה ללמוד ולהבין יותר ויותר מה זה יציאת מצרים. כי מה זה התורה? התורה זה חוכמת הבורא. ובורא עולם, שהוא הוציא אותנו ממצרים, אז הוא גם מברר לנו במובן הכי הכי עמוק, דווקא בתורה, להבין מה זה יציאת מצרים באמת, שלא נתפוס את יציאת מצרים רק כאיזה מין מאורע היסטורי פשוט, אלא נבין את, ה, את הייעוד האלוקי של יציאת מצרים. איך שיציאת מצרים זה תנועה עמוקה מאוד, שהיא הולכת ומתבררת בכל הדורות, ועוד יותר בדור שלנו. להבין כמה יציאת מצרים היא רלוונטית. איפה הדבר הזה כתוב? הדבר הזה כתוב בתורה. איפה זה כתוב? אחד המקורות המרכזיים, כן, שאנחנו, פסוק שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים בהגדה, זה הפסוק של לקוח מפרשת קדש. פרשת קדש זה פרשה שנאמרת לעם ישראל תוך כדי יציאת מצרים, בסוף פרשת בו. ובפרשה הזאת, אני לא ציטטתי פה את כל הפרשה, אלא רק פסוקים בודדים ממנה, הפרשה הזאת מתחילה, מופיע בה ביטוי, והיה, אתם רואים את זה פה במקור שתיים, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, מה הכוון, מתי זה? מה זה, תחשבו מה זה, עם ישראל עכשיו נמצא תוך כדי היציאה והשחרור מהמצרים, והם היו עבדים כל כך הרבה זמן, לכאורה הם חווים חוויה מאוד מאוד עכשווית, לאן התורה מרימה אותם? התורה גם רואים פה שהתורה היא סומכת על עם ישראל, היא באמת מבינה שעם ישראל יש לו קשב כזה, שהוא מסוגל לחשוב דורות קדימה, כבר אז, תוך כדי ההליכה, תוך כדי הסערה העובית של יציאת מצרים, עם ישראל כל הזמן גם נמצא עם הפנים קדימה. עם ישראל גם מסתכל לאופקים הרחוקים. הוא יכול לחשוב על והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי, אשר נשבע לאבותיך לתת לך. ארץ זבת חלב ודבש, ואנחנו כבר נהיה בארץ ישראל, ואין לנו חיים מלאים, ונהיה אומה שלמה, לא אומה של עבדים, עבודה, אנחנו נהיה אומה עם רכוש גדול, מדינה גדולה, חזקה, איתנה, יציבה, עשירה, עם חקלאות משגשגת. זה מאוד מאוד רחוק כאילו אז מבחינה היסטורית, וכל ישראל, עם ישראל יכול להתרומם לאופק הזה. ואז מה כתוב? כתוב דבר נפלא מאוד, וזה, תראו מה זה, זה נחרט לעם ישראל כבר ביציאת מצרים. זה צריך להיחרט. כי צריך, אסור לטעות ביציאת מצרים. אסור לחשוב שיציאת מצרים זה בשביל עכשיו של יוצא מצרים. מה כתוב שם? והגעת לבנך בסוף, ועבדת את העבודה הזאת, בחודש הזה, ואז כתוב, הגעת לבנך ביום ההוא לאמור, זה באמת פסוק נפלא. בעבור זה, עשה השם לי בצאתי ממצרים. הדבר הזה הוא, העיקרון הזה שאני אגיד אותו עכשיו, הוא חוזר על עצמו הרבה, רואים אותו בהגדה עצמה, הוא אומר, המסביר הרב קוק את הפסוק הזה, באופן הזה, מה זה והגעת לבנך ביום ההוא לאמור? מה אבא אומר לבן, ביום ההוא, מה זה ביום ההוא? ביום ההוא זה, באותו עתיד, באותו מצב, שכבר תהיה לנו מדינה, יהיה לנו מדינת ישראל, יהיה לנו מדינה משגשגת, מדינה פורחת. מה אבא צריך לומר לבן כשנחגוג את פסח? איזה הרגשה הוא צריך לתת לבן, לבת? והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מסביר הרב קוק, מה זה בעבור זה? בעבור המעמד הזה. זה שאני עכשיו, כמה אלפי שנות היסטוריה, השנה, בשנת תשפ"ב, לא יודע מה, בחלוצה, ברמת הגולן, בירושלים, בתל אביב, בהרצליה, בקריית אתא, איפה שלא נהיה, כן? ההורים צריכים להגיד לילדים שלהם היום, זאת השם גם אתן תהיינה ההורים, ואתם גם צריכים להמשיך את המסר הזה, להעביר גם לדור הבא, ממש לתת לו את ההרגשה שכל יציאת מצרים הייתה בשביל זה, בשביל שאני עכשיו יושב בקריית אתא ומעביר לבן או לבת שלי בשנת תשפ"ב, בשנת ה-74 למדינת ישראל, אני ממשיך להעביר לה את הרוח של יציאת מצרים, ואני ממשיך למסור לה את התפקיד שלה ואת הייעוד שלה ואת המשמעות של מה שהיא עושה בעולם כהמשך ליציאת מצרים, ואני רוצה שהיא תרגיש שיציאת מצרים הייתה יותר בשבילה, בשביל זה זה היה, בעבור זה, בשביל המעמד הזה עשה השם לי בצאתי מצרים. יציאת מצרים הייתה בשביל המעמד היום, בשביל שנת תשפ"ב, ובעזרת השם גם בשנת תשפ"ג נאמר את זה, כי כל שנה אנחנו מתקדמים, וכל שנה מגמת יציאת מצרים ותנועת יציאת מצרים יוצאת על הפועל עוד יותר. זה עצום, זה ממש מהפכה. אם בדרך כלל הזיכרון אומר שיציאת מצרים הייתה פעם, ואנחנו כל שנה עוד, 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 עוד קצת איכשהו זוכרים את יציאת מצרים, פה המשוואה היא בדיוק הפוכה. יציאת מצרים היא, היא, היא תנועה שכל הזמן יוצאת אל הפועל יותר. וכל שנה שעוברת עוד יותר מגמת יציאת מצרים, היא מתחזקת בעולם, היא פועלת את פעולתה. היא מביאה את ה... את המסר של החירות האלוקית, של המקום של הקדוש ברוך הוא בעולם, בחיים האנושיים, במוסר, ברצון, בשאיפות, במעשים, בדעת. וכל זה הולך ויוצא לפועל לאט לאט דרך התהליכים ההיסטוריים המופלאים, הסיפור ההיסטורי המופלא של עם ישראל על כל מורכבותיו, כפי שעוד אנחנו נדבר פה. בסדר? בסדר בנות, אני צריך מדי פעם איזה... אוקיי, אפשר להמשיך, הבנו, אפשר להמשיך, בסדר? תודה.
כן, הרב, תודה.
בסדר, מצוין, אני ממשיך. מקור, נקודה שלוש, בסדר? פה אני רוצה להגיד משהו, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. באמת, הרבה פעמים שואלים אותי, מה זה הדבר הזה? למה אנחנו בדיוק שואפים? מה זה עם ישראל? מה באמת המטרה שלנו? מה הפוטנציאל שגנוז בעם ישראל? אני אגיד לכם את האמת, התשובה היא שזה באמת סוד. זה באמת סוד, זה עמוק, זה משהו עמוק מאוד. שלא נחשוב שזה דבר שטחי. אם זה היה דבר פשוט, אם זה הייתה איזו מין מטרה קרובה כזאת, פשוטה, איזו מין מטרה כלכלית, מעשית או משהו כזה, לא הייתה שום בעיה להגדיר את זה, וגם לא הייתה שום בעיה לממש את זה בטווח זמן קצר. למה צריך כל כך הרבה אלפי שנות היסטוריה? למה התנועה הזאת היא כל כך, היא התנועה הכי ארוכה בעולם? למה היא צריכה כל כך הרבה זמן להתממש? כי האמת, כי אין תנועה כזאת. זו תנועה שהיא באה באמת להוציא אל הפועל סוד מאוד עמוק, את הסוד הכי עמוק של החיים האנושיים, את הסוד הכי עמוק של האדם. ובאמת, יותר ממה, זה צריך ענווה בשביל להגיד את זה, את מה שאני אומר עכשיו. כי הרבה פעמים אנחנו אוהבים שהדברים, אנחנו מחזיקים אותם ביד, שהדברים ברורים לי, שאני יודע כאילו אני יודע להגיד דבר ברור. אבל זה לא כך, זה באמת לא כך, מציאת מצרים. דווקא התרבות המצרית היא מאוד מאוד מתייחסת למוחש. אבל באמת ביציאת מצרים, רב הנסתר על הנגלה. כתוב ככה, כתוב, הבאתי פה מקורות, קודם כל דבר ראשון, זה באמת בא לידי ביטוי, זה נפלא מאוד. יש בסימני הסדר, קדש ורחץ, נכון? קרפס, יחץ. מה זה היחץ? מה עושים? יש שלוש מצות לאורך הסדר, הוא לוקח את המצה האמצעית וחוצר אותה לשתיים, וכתוב, שצריך לקחת את החלק הגדול ולשמור אותו לאפיקומן. מה זה לשמור אותו? להצפין אותו. איך נקרא הסימן בליל הסדר של האפיקומן? הסימן הזה נקרא צפון. מה זה צפון? לא, צפון הוא משהו נסתר, זה דבר נסתר. ובעצם המעשה הזה, אנחנו בעצם מבטאים שרב הנסתר על הנגלה, לא סתם החלק הנסתר, החלק שהוא מחכה לצפון, הוא יותר גדול מהחלק הגלוי. אנחנו עכשיו נשאר, ועוד מעט נספר את הסיפור של ההגדה, ויהיה חלק גלוי. אבל החלק הגלוי שהשארנו אצלנו, הוא הקטן, זה המצה הקטנה. המצה הגדולה היא צפונה. יש בזה סוד מאוד עמוק שבעצם אומר לנו, שהרעיון של יציאת מצרים, או הייתי אומר, הסוד של עם ישראל, הייעוד שלנו, הוא באמת סוד. הלוואי והיינו יכולים לעמוד עליו באמת, והלוואי והיינו יכולים להגדיר אותו עד הסוף. אנחנו הפוך, אנחנו צריכים בענווה לדעת שאנחנו כל הזמן עומדים מול איזו מטרה מאוד מאוד עליונה, שאנחנו כל הזמן צריכים לעמול ולברר אותה, ולא לחשוב שהיא כבר בידיים שלנו. מי שחושב ככה, הוא בעצם חושב בצורה שטחית, הוא מציב יעדים קטנים, נמוכים, קרובים, אבל באמת היעד של יציאת מצרים הוא יעד אינסופי, וגם המטרה של עם ישראל היא מטרה אינסופית. איפה זה כתוב הדבר הזה? אז זה קודם כל אמרתי ביחס. אבל הנה, יש אמירה מאוד מאוד יפה של משה רבינו לפרעה, בזמן מכת חושך, ערב יציאת מצרים. אומר, שלב מסוים, זהו, מכת חושך, זה המכה אחת לפני הסוף, וכבר פרעה כמעט נשבר, הוא אומר, ואז הוא קורא למשה, ויקרא פרעה, בסדר? בחלק השני של מקור ארבע, ויקרא פרעה אל משה, ויאמר, לכו עבדו את השם, רק צונכם ובקרכם יוצא, גם תפכם ילך עמכם. זאת אומרת, הוא נותן עם ישראל לצאת, אבל הוא לא נותן חופש גמור, הוא נותן רשימה של מה הוא מאפשר להוציא ממצרים. אומר משה רבנו, ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו להשם אלוקים. לא, גם אתה תצטרף ותיתן לנו משלך. וגם מקננו, אתה אמרת צאן ובקר, לא הזכרת את המקנה? לא, גם המקנה שלנו ילך כמנו. לא תישאר פרסה, שום דבר לא יישאר. למה? אבל למה? מה הסיבה? תראו איזה ביטוי נפלא של משה רבנו. כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוהינו, אבל תראו איזה ביטוי נפלא. ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה. הוא אומר משה רבנו בענווה גדולה, באמת אנחנו עוד רחוקים מהמטרה של יציאת מצרים. אל תחשוב, פרעה, אצלך הכל ברור. בתרבות המצרית הכל ידוע. הכל גלוי וידוע. אבל אצל עם ישראל זה לא ככה. אנחנו הולכים אל מגמה נעלמת. אנחנו יודעים קצת. אבל באמת המטרה של יציאת מצרים היא מטרה אינסופית. ומשה רבינו, כבר תוך כדי יציאת מצרים, הוא אומר את זה לפרעה, והוא אומר את זה גם לאוזניים של עם ישראל, שאנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה. זה לא שאנחנו כבר יודעים הכל. גם יוצאי מצרים צריכים לדעת שהם עוד לא יודעים הכל. וגם אנחנו היום, גם היום אני אומר את זה, זה נכון גם להיום, גם היום שאנחנו, עם כל מה שאמרתי קודם, שאנחנו ברוך השם כבר עברנו המון, ואנחנו יודעים הרבה יותר מיוצאי מצרים. גם היום אנחנו צריכים לדעת את מה שמשה רבנו אמר, שאנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שם. אנחנו כל הזמן צריכים להיות בהשתוקקות, בכיסופים, ולנסות כל הזמן להבין יותר את סוד החיים שלנו, את הסוד של הבריאה, את המטרה העמוקה שעומדת מאחורי החיים של עם ישראל, ולא לחשוב שאנחנו כבר מבינים הכל, אנחנו יודעים הכל, ולשטח את זה, ולהפוך את זה ולא לשים לעצמנו מטרות שטחיות, אלא באמת מטרות מאוד מאוד עמוקות, שכל הזמן אנחנו צריכים להיות בתהליך של עלייה מתמדת, ויציאה מתמדת מהמיצרים שלנו, להמשיך את זה, ולדעת שיש סוד מאוד עמוק שאנחנו כוספים אליו. ואנחנו עוד לא יודעים, אנחנו באמת רב הנסתר הנגלה, זה מה שאמרתי. המצה הגדולה, החלק הגדול, העיקרי של יציאת מצרים, הוא עדיין צפון. ואנחנו צריכים לחיות ככה. ולהבין את זה ככה, בצורה עמוקה. ודווקא זה הופך את יציאת מצרים למשהו מאוד מאוד מאתגר, לא למשהו סתמי, חד פעמי, שהוא מסתיים, ואתה איזשהו אירוע גדול, שהוא היה ונגמר, ואנחנו רק מזכירים אותו, אלא יש פה איזו תנועה מופלאה, שכל הזמן אנחנו זוכים להיות חלק ממנה, וכל פעם מתגלה טפח, ויש עוד שני טפחים שהם נסתרים, וככה זה כל הזמן. וכל הזמן אנחנו יוצאים, אנחנו בעצמנו יוצאים ממצר למרחב, בהבנה של החיים שלנו, ובהבנה של הסוד של עם ישראל. הנה, בהמשך לזה, כל נקודה פה זה המשך של הנקודה הקודמת, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. מה זה? יציאת מצרים זה יצירת עם ישראל. מה המהות של עם ישראל? מי אנחנו באמת? אנחנו יודעים כמה עם ישראל זה דבר חשוב, שבחר בנו מכל העמים נתן לנו את תורתו. כנראה שאנחנו כל כך חשובים, עד שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא יצר אותנו כעם. אבל לא בגלל זה נכון לומר שאנחנו כבר מבינים לגמרי מה זה עם ישראל. באמת עם ישראל זה סוד, תדעו לכם, עם ישראל זה סוד עצום. אם נדע את זה שזה סוד, אנחנו כל הזמן נתאמץ להבין יותר ויותר מה זה העם הזה, מה הסוד של העם הזה, איזה עם נפלא יש לנו. ונדע גם להתייחס נכון לכל מיני מצבים, וגם כל מיני כאלה שמרגיזים אותנו. כשנדע שיש לעם ישראל סוד, אז גם נדע לשמוע את הסוד של אלה שגם לפעמים נראה לנו שהם מחלישים אותנו. ודווקא אולי נשמע משהו עמוק מהדברים שלהם, ומתוך הבנה שהם חלק, שהם באמת חלק מעם ישראל. הם חלק יסודי מעם ישראל, בואו נראה את זה. איפה זה קרה? את הבירור הזה היה אצל משה רבינו עצמו. הבירור הזה היה אצל משה רבינו, בתוך כדי יציאת מצרים, בתחילת ספר שמות. אני קורא ככה, בנקודה 5, מהות עם ישראל שנוצר במצרים הוא סוד אלוקי, שאף משה רבינו לא האמין בו בתחילה. ומשה רבנו בעצמו למד בדרך הקשה. תראו מה זה, אפילו משה רבנו, נכון? אין מישהו כמו משה רבנו שכביכול אמור לדעת מה זה עם ישראל. נכון? ואפילו משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא, שהוא שואל את משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, יאמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם וכולי, ויש איזה בירור בין משה לקדוש ברוך הוא. בשלב מסוים משה רבנו אומר, ויען משה ויומר, והן לא יאמינו לי ולא ישנו בקולי. זאת אומרת, משה רבנו הוא מפקפק בבסיס הניתוח, הוא מנתח מזה עם ישראל. הוא מנתח מזה עם ישראל, והבסיס ההבנות שלו, על בסיס ההכרה הסובייקטיבית שלו, הוא מגיע למסקנה שבמצב הנוכחי של עם ישראל, גם אם משה רבנו יבוא ויגיד להם דברים גדולים, זה לא ירומם אותם, הן לא יאמינו. על הפיפוק הזה, הפיפוק הזה של משה רבנו, זה שהוא נחלש באמונה שלו בעם ישראל, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא נוסף בו, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו שיעור גדול מאוד, גם משה רבנו מקבל שיעור. התורה מלמדת אותנו גם על שיעורים אם משה רבנו מקבל שיעורים כאלה, מה אנחנו נגיד, כן? אבל אנחנו צריכים ללמוד מהשיעורים של משה רבנו. אז כתוב ככה, ואחר כך כתוב, בסוף, בהמשך הפסוקים, שניים, שלושה פסוקים אחר כך, ויאמר השם לו, עוד אבנה ידך בחיקך, ויאבה ידו בחיקו, ויוציאה אבינה ידו מצורע כשלג. אנחנו עכשיו בשבת האחרונה קראנו את פרשת מצורע, כי הדבר הידוע שפרשת מצורע זה ניתן, או הצרת היא באה על מי שמוציא שם מצורע, זה כמו ראשי תיבות של מוציא שם רע. חזל אומרים פה ביקורת קשה, שזה שהקדוש ברוך הוא עשה פה נס כזה למשה רבנו, זה היה פה איזה מין רמז לעונש, זה ביקורת כלפי משה רבנו. משה רבנו זה שהוא פיקפק, שהם לא יאמינו, שהוא אמר דבר כזה על עם ישראל, הוא לא הבין מי זה עם ישראל. משה אומר, אתה יודע מי זה עם ישראל, יש לך מושג מי זה עם ישראל? כשאתה אומר עליהם דברים כאלה, שאתה כל כך פסימי ביחס לאמונה שלהם, אתה יודע מי זה עם ישראל? איזה אמונה יש לעם ישראל? אומרים חז"ל, במסכת שבת, אמר יש לקיש דברים קשים על משה רבנו, מה אנחנו נגיד? איזה ענווה צריכה להיות לנו כלפי העם שלנו, באמת. היום, אמר יש לקיש, החושד בקשרים לוקה בגופו, תכתיב, והן לא יאמינו לי. זה על מי זה נאמר? על משה רבנו, הוא נקרא חושד בקשרים, הוא חשד בקשרים. תראו את הביטויים פה. וגליה קמי קודש הבריחו, גלוי לפני הקדוש ברוך הוא, דמהם לישראל, שישראל נאמנים. גלוי לפני הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת האמונה של עם ישראל היא גלויה רק לפני הקדוש ברוך הוא. עם ישראל הוא עם של מאמינים, מי יודע את זה? מי באמת יודע מה זה עומק האמונה של עם ישראל? רק הקדוש ברוך הוא. מה שבני האדם הרבה פעמים, אפילו משה רבנו, הוא נקרא איש האלוהים, אבל עדיין איש, הוא ילוד אישה, כמו שהגמרא אומר. הוא עדיין בוחן את הדברים באיזשהו מקום, ברמה מסוימת בעיניים אנושיים. ובניתוח האנושי שלו, הוא לא מאמין שעם ישראל יאמין בסיטואציה הזאת. אבל לפני הקדוש ברוך הוא, בעיניים האלוקיות, שהקדוש ברוך הוא, אם היינו יכולים לראות את עם ישראל בעיניים האלוקיות, אם היינו יכולים לראות את עם ישראל בעיניים האלוקיות, היינו רואים שעם ישראל זה עם ש... שיש לו אמונה אינסופית, אין גבול האמונה שלו. זה גלוי לפני. והרבה פעמים דברים שלנו מתגלים כחוסר אמונה, צריך להעמיק בהם ולראות כמה אמונה תמונה בהם. זה לימוד שאנחנו צריכים, זה מה שנולד ביציאת מצרים. זה מה שהתברר פה. עם ישראל נולד במצרים. ואחד היסודות שאנחנו צריכים לקנות, שחלק מהותי מאמונת יציאת מצרים, זה האמונה באומה שנוצרה במצרים. זה להאמין בעם ישראל. זה אחד הדברים הכי חשובים בליל הסדר, ותכף נראה את זה. זה אחד הכי, הבירורים הכי גדולים, שאיתם אנחנו צריכים ללכת בליל הסדר. זה יביא אותנו תכף לנושא הזה של ארבעת הבנים, אין מישהו שלא שייך. כל עם ישראל בעצם. זה לא רק ארבעת הבנים, זה הרבה מעבר לזה. כמו שאנחנו נראה. בואו נראה את זה. גם הנושא של ארבעת הבנים. בסדר? הבירור נמשך לאורך כל הדורות. בסדר, אני קורא בנקודה 6. הבירור הנמשך לאורך כל הדורות. להבין יותר לעומק את הסוד הטמון בעם ישראל, גם בחלקים שיותר קשה להאמין בהם. זה נושא מהותי בעצם סיפור יציאת מצרים ובליל הסדר. בואו נראה איפה זה בא לידי ביטוי בליל הסדר. בואו נביא דוגמה אחת, בסדר? זה משהו שבשיעור במדרשה, לא יודע, גם לכל הבנות שהיו השנה, את מה שאני הולך להגיד עכשיו לא אמרתי. אני עכשיו הולך להגיד את זה. זה לא החידוש שלי, זה דברים שהרב קוק אומר אותם. יש בפתיח, ארבעת הבנים, חלק מזה דיברנו, אבל לא את הדבר שאני הולך להגיד עכשיו. וכתוב בפתיח לארבעת הבנים, עוד פעם אני חוזר על מה שאמרתי גם בשיעור. בנים זה לאו דווקא בנים, דוגמה, זה בנים ובנות, גם הבנות הן חייבות בסיפור יציאת מצרים, וגם כן חלק מאף שהם היו באותו הנס, והאימהות והבנות, כולם הן צריכות להיות חלק מהלילה הזה, וכל המובנים שלו, בתגבות ארבע כוסות, ובסיפור יציאת מצרים, וגם ארבע בנים, זה לא רק ארבע, זה יותר מזה, תכף אנחנו נראה, זה רק דוגמה, תראו מה כתוב פה, כתוב פה ככה, ברוך המקום, יש פה פתיח, לפני התחלת ארבעת הבנים, ברוך המקום, אני עכשיו מסמן לכם, תראו עם הסמן שלי, יש, שימו לב, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, זה המשפט הראשון, אז זה כתוב, כנגד, כאילו אומרים לקדוש ברוך הוא, ברוך השם, כאילו משהו כזה, ברוך השם, שכנגד ארבע פנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, ואחד תם, ואחד שאני יודע לשאול. אני אדעו לכם מה אני סימנתי פה. הרב קוק שם לב לדבר מאוד מעניין. בחלק הראשון של המשפט, גם הוא מחולק לארבע. כמו שיש ארבע בנים, אז יש פה, ברוך המקום, זה אחד, בסדר? ברוך המקום זה אחד. ברוך הוא, זה שתיים. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, זה שלוש. וברוך הוא, זה ארבע. אומר הרב קוק, כל הארבע ביטויים האלה, הם בעצם רומזים לארבעת הבנים. זה לא סתם החלוקה הזאת לארבע. ומה המשמעות החלוקה הזאת לארבע? זה, שימו לב, דבר נפלא מאוד, אני יכול להגיד לכם עכשיו. בתוך הארבע ביטויים האלה, יש שני ביטויים שחוזרים על עצמם. יש ביטוי שחוזר על עצמו פעמיים, וזה הביטוי ברוך הוא. הוא זה לשון נסתר, נכון? יש אני זה נוכח, נכון? כל מי שלמדה עברית, תכתוב. אני זה לשון נוכח, הוא זה לשון נסתר. אומר הרב קוק, שימו לב גם לסדר. הברוך הוא, אם אני קורא את הארבע התיאורים האלה, במקביל לסדר של ארבעת הבנים, אז בנות, עכשיו אני שואל שאלה פה, נראה את רמת הערנות והשותפות שלכם. איזה שני בנים מופיע כנגדם התיאורים ברוך הוא? קדימה, מי איתנו? הבנתם את השאלה שלי? בנות, אני חוזר על השאלה, אז אולי לא הסברתי מספיק טוב. אם אני מסתכל על הרשימה, נכון? יש בן חכם, רשע, תם, ושאינו יודע לשאול. ובמקביל לזה, יש ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעם ישראל, וברוך הוא. אז שני הביטויים ברוך הוא, לאיזה שני בנים הם מקבילים?
לבן הרשע ושאינו יודע לשאול.
יפה מאוד, תודה רבה מוריה. לבן הרשע, יפה מאוד, לבן הרשע, לבן שאינו יודע לשאול. למה דווקא כנגד שני הבנים האלה? אומר הרב קוק דבר נפלא מאוד, תקשיבו טוב. והרב, הבן החכם והבן התם, הם בנים חיוביים, גם בצד הגלוי שלהם. אנחנו מאוד מאוד מבינים מה הם, מהי סגולתם, מה היתרון שלהם, מה החיבור שלהם ליציאת מצרים. אבל דווקא הבן הרשע והבן שאינו יודע לשאול, הם שני בנים שלא ברור מה הקשר שלהם. הם נראים אולי לא קשורים גם. הבן שאינו יודע לשאול הוא אדיש, והבן הרשע בכלל הוא אפילו מתנגד. לכן לא סתם, אבל באמת, באמת, באמת צריך לדעת, מגלה לנו התורה. איזה זכות שהתורה, התורה היא החוכמה האלוקית, מה היא מגלה לנו? לא להסתכל רק על הגלוי, להסתכל על הנסתר. והכוחות הכי גדולים של עם ישראל לפעמים מסתתרים דווקא ברשע ובשאינו יודע לשאול. אבל צריך בשביל זה עומק, עומק של יוצא מצרים. וזה ברוך הוא. איך אמרנו קודם, רב הנסתר על הנגלה, צריך לפתוח את העיניים ולהבין מה זה עם ישראל. לא לראות אותם רק בנוגדנים שלהם או באדישות שלהם. הרבה פעמים הנוגדנים והאדישות עצמם, צריך לחפור בזה, להקשיב לזה היטב. מה מסתתר מאחורי זה? איזה אמת הם רוצים לברר? דווקא הבן הרשע הרבה פעמים, הוא, ההתנגדות שלו עצמה, היא באה לאתגר אותנו, להעמיק יותר ביציאת מצרים. משהו מפריע לו, והרבה פעמים בצדק. ודווקא הציור של הבנת עם ישראל, והמגמה של יציאת מצרים, יכולה להתברר דווקא הרבה פעמים, שאנחנו יודעים להקשיב לצד הפנימי של הבן הרשע, להוא, לצד הנסתר שבו. למרות זה יוצא ממש מדויק ונפלא, שארבעת הביטויים האלה, הם ממש מקבילים לבנים, ולא שם ששתי הבנים האלה, הבן הרשע והבן שאינו יודע לשאול, כמו שמוריה אמרה, דווקא לגביהם הביטוי הזה, כי אנחנו צריכים בליל הסדר כל הזמן לחשוב על הנסתר, להעמיק יותר, לא לצאת מהתובנות הפשטניות שלנו, וכל הזמן להעמיק יותר, לשנות את לשדרג את הדעות שלנו, להפוך להיות אנשים יותר עמוקים, יותר פנימיים, שמבינים כל יום את עם ישראל בצורה יותר עמוקה, ולא נבלים מאלה שכאילו גם עושים לנו חיים קשים. אולי דווקא דרכם ודרך השאלות שלהם ודרך המעידות שלהם, הרבה פעמים דווקא אנחנו יכולים לגדול ולצמוח ולהבין את האמת האלוקית הגדולה של עם ישראל בצורה יותר שלמה. בסדר? וזה נוגע מאוד גם למציאות שלנו היום. היום אנחנו הרבה פעמים מרגישים שאולי חלקים מסוימים של עם ישראל הם סוג של מטרד, הם יוצרים לנו את הבעיות. זה לא נכון. זה נכון ברמה התנהלותית פשוטה, אבל בהתבוננות היותר עמוקה, צריך לדעת שכל האתגרים, שגם אלה שכביכול הם נגטיביים לכל מיני דברים, גם בהם מסתתר אמת מאוד עמוקה. הם חלק מהסיפור של יציאת מצרים. צריך למצוא את הדרך גם שאנחנו נאמין בהם שהם כאלה, וגם אם אלה, אם אנחנו ככל שאנחנו נאמין בהם, אז גם הם ימצאו את החיבור המיוחד, וגם אם אלה אצלנו יציאת מצרים ומהותה, והאמת הגדולה והשלמה שלה, היא תתברר אצלנו בצורה יותר גדולה ושלמה. בסדר? פה אני מרחיב עוד משהו. יש פה שאלה באמת מדהימה. האם כל הבנים והבנות, כאילו נקרא לי זה ככה, האם כל הבנים מופיעים בליל הסדר? פה באמת לפני כמה שנים התחדש לי חידוש עצום, ושהתשובה היא שבאמת לא כל הבנים מופיעים בליל הסדר. במובן מסוים, הבן הרשע, דיברנו על זה גם קצת בשביל כולנו לפסח, הבן הרשע ברוך השם שהוא עוד יושב איתנו, נכון? עצם זה שהוא נמצא בבית, גם אם הוא עושה לנו בעיות, כן? גם אם הוא מקשה עלינו, גם אם הוא שואל קושיות קשות, והוא מבטא איזה מין אנטגוניזם כזה, אבל בסדר, ברוך השם הוא פה, הוא חלק מהמשפחה, הוא יושב איתנו בליל הסדר, זה כבר דבר גדול. אנחנו נראה, יש דבר מדהים, כתוב שבנכון, יש לנו, באחד הדברים הכי מיוחדים בתורה, זה ההלכה הזאת שנקראת פסח שני. כתוב, החודש אחרי פסח, יש כאילו עוד ליל הסדר, עוד סדר. יש הזדמנות שנייה. למי ההזדמנות השנייה הזאת? למי היא מיועדת? פסח שני, זה נוגע למצבים... סליחה?
אלה שהיו
תמאים לפני, לא? נכון, אלה שהיו תמאים, ומה עוד?
לא זוכרת מה.
לתמאים ומי עוד, בנות?
שלא יכלו, כאילו נגיד שהיו בדרך או משהו, לא?
תמאו, התמאים ואלה שהיו בדרך רחוקה. עכשיו בואו נעשה מזה אנלוגיה. תמאים, הבנים התמאים, והבנים שהם בדרך רחוקה, הכוונה היא זה בנים שמאוד מאוד התרחקו. בואו נעשה לזה עכשיו אנלוגיה רוחנית. מדובר לא על זה, מדובר על בנים שהם במצב הרבה יותר קשה מהבן הרשע. בן תמי, בן תמי הכוונה היא שהוא כבר ממש קלקל את דרכיו. הוא נמצא מבחינה מוסרית, התנהגותית, מבחינת הנורמות שלו. כל כך התרחק מהקודש. ויש בן שנמצא בדרך רחוקה, מה הכוונה? מה זה דרך רחוקה? הוא כבר יש לו איזו אידיאולוגיה הפוכה, יש לו איזה כיוון אחר בחיים, תפיסת עולם אחרת. ובליל הסדר הם לא יושבים איתנו. אז מה, הם לא שייכים לפסח? הם לא קשורים לעם ישראל? הם לא חלק לעם ישראל? יש לנו יום מיוחד, מופלא מאוד, פסח שני, שמברר, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, דבר נפלא מאוד, זה קשור ל... לא סתם זה מופיע בחודש אייר, בעזרת השם עוד נדבר על חודש אייר, לא היום, נדבר, יש סוד מיוחד בחודש אייר. אבל הסוד המיוחד של חודש אייר, וי"ד באייר מגלה עוד משהו מופלא, עוד יותר עמוק אפילו מליל הסדר. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אתם שומעות? אני קורא פה, פסח שני, פרי צדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין. פסח שני, המרמז כי יש תקווה לכל נפש מישראל, אפילו לטמא ושהיה בדרך רחוקה במזיד, שיתרחק עצמו מלגשת אל הקודש, ואפילו אחי עושה פסח שני. וכמו שאמרו, אם יהיו חטאיכם כשנים הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית, גם אם החטאים שלכם הם, גם אם יש פה חטא שיטתי, יש פה אנשים, יש בעם ישראל גם היום, אנשים שיש להם לצערנו חטאים שיטתיים, שיטה של חטאים, שיטה של בחירה. כל זאת, קשה לגלבינו, להיות זדונות כזכויות. גם הזדונות שלהם יהפכו לזכויות. אבל זה הכל נובע מתוך האמונה העמוקה שהתורה מלמדת אותנו. תראו מה התורה מלמדת אותנו. אנחנו רואים לאמונה הזאת? אנחנו מסוגלים להסתכל על עם ישראל בעין כזאת פנימית? אנחנו שם? או שאנחנו ישר, אנחנו יותר יודעים לבקר אותם ולהגיד שהם לא חלק, והם לא חלק מעם ישראל או דברים כאלה. זה הדרך הקלה, כאלה שמכריזים עליהם ישר שהם ערב רב ודברים כאלה. לא. האתגר הגדול של יציאת מצרים, יש סוד, הסוד של יציאת מצרים נמצא גם אצלהם. וגם לפעמים בהתרחקות שלהם, זה אנשים שהם חלק מעם ישראל, שההתרחקות שלהם היא התרחקות לשם התקרבות, והם באמת שייכים, הם באמת חלק. בפסח שני אפילו מברר את זה בצורה עוד יותר עמוקה מפסח ראשון, וכל המסר הזה הוא מהותי, כי במה אנחנו עסוקים? אנחנו, יציאת מצרים זה עם ישראל. אם אנחנו לא מחוברים באופן הכי עמוק לאומה הישראלית ולהבנה שמה היא עושה בעולם, אז אין לנו שום יכולת, כן, אין לנו שום יכולת להבין מה זה התנועה הזאת של יציאת מצרים. שאלה, איפה זה מוזכר יציאת מצרים עצמה? לא, קודם כל, אז זה מה שאני אומר. קודם כל, בשביל זה יש לנו את התורה, ואת כל מה שהתורה, אנחנו צריכים להקשיב לכל מה שהתורה אומרת לנו על יציאת מצרים. וכל מי ש... אגב, אחד באמת הפרשיות המעניינות בתורה, שזה לא ביציאת מצרים עצמה, זה פרשת פסח שני. כתוב שיש שני נושאים בתורה, שמשה רבנו לא יזם את האמירה שלהם, אלא הם התעוררו בעקבות שאלה שנוצרה במציאות. אפילו משה רבנו בעצמו, זה כל כך עמוק, שמשה רבנו בעצמו לא שאל את השאלה הזאת. כתוב שני נושאים. מה הם שני הנושאים? בנות צלופחד, זה נדבר בפעם אחרת, ופרשת בעלותך, זה הנושא של פסח שני, כי זה בעצם מתואר, כמו שהבאתי את זה פה במקורות, איפה זה? כן? אין את זה פה, לא הבאתי את זה פה, אבל מופיע בתורה שהיו אנשים שהיו טמאים, והם באו והם ניגשו למשה רבנו, והם שאלו אותו, מה הדין שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות? הם לא יכלו לעשות את הפסח, הם היו טמאים. ואז כתוב, משה רבנו לא ידע. הוא היה צריך לגשת לקדוש ברוך הוא ולברר את השאלה הזאת. והנה עוד פעם, זה התורה עצמה מלמד אותנו כמה יציאת מצרים היא עמוקה. חשבנו שסיימנו את הנושא של הכללת כל החלקים של עם ישראל בבן הרשע, לא, יש יותר מזה. והתורה מלמדת אותנו את זה, התורה האלוקית, היא מרגילה אותנו להסתכל על עם ישראל במובן העמוק הזה. זה כל כך נוגע, אני רוצה לדבר על זה תכף, זה נוגע גם למציאות שלנו היום כל כך, גם היום יש לנו כל כך הרבה כעס, גם על במיוחד היום במציאות הזאת של הממשלה, ואנחנו כועסים על חלקים, לא יודע, אני לא רוצה לפתוח גם את פי בצורה לא ראויה, אבל יש בהחלט חלקים של עם ישראל, שאנחנו מרגישים שהם, בוא נגיד את הנקי יותר, שהם נמצאים בדרך רחוקה, בוא נגיד את זה כך, לא ישתמש בביטוי הראשון, אני לא מסוגל להגיד את זה, אבל הם נמצאים בדרך רחוקה מהאמת. אבל התורה מלמדת אותנו שהם חלק מיציאת מצרים, מלמד אותנו, הרב צדוק הכהן מלובלין, יש סוד עמוק שגם פסח שני משלים אותו, כל הזמן להתרגל, וזה תובע מאיתנו הדבר הזה. צריכים להבין את זה, למה זה ככה, איפה זה נמצא, ואיפה בדעות שלהם, ואיפה בהתנגדות שלהם, מסתתר דווקא האמת שכולנו צריכים להיות חלק ממנה בצורה עוד יותר שלמה, שהיא הסוד הגדול, הסוד האלוקי של יציאת מצרים, שכוללת את כל החלקים של עם ישראל, את מה שמסתתר בתביעות ובצמאון הגדול שלהם. בסדר, אני אומר, זה נורא נורא חשוב היום, דווקא היום, זה חשוב. זה לא סותר את זה שאנחנו צריכים להתווכח, ואנחנו צריכים לבטא את האמת שלנו, ותראות עינינו. ועדיין, להקשיב לכל החלקים של האומה. נכלול בלב שלנו ובנפש שלנו ובמחשבה שלנו את כל החלקים של האומה הישראלית. כדי לסדר, פסח שני. וזה העם שהוא ממשיך את המטרה האלוקית של יציאת מצרים. רק העם הזה, כולו. ואף אחד לא נשאר מאחור. אני ממשיך. בסדר? הלאה. יפה. מקור שבע. אנחנו כבר, בסדר, לא רק, מבחינת הזמנים. כל התהליך הזה צומח מלמטה למעלה. קשה להיפתח לגודל האלוקי. לכן זה עובר דרך תהליכים של מתחיל בגנות ומסיים בשם. דיברנו הרבה. זה לא קל, התהליך הזה הוא לא קל. כשהכל גלוי, אז זה קל. אבל כשרבה נסתר על הנגלה, זה קשה לנו להיפתח לזה. קשה לנו לגלות מה זה יציאת מצרים. באמת, יציאת מצרים זה נעלם, שכל הזמן אנחנו חותרים אליו. צריכים להיות בחתירה אליו. ככל שנתאמץ לזה מעצמנו, אנחנו גם נצטרך פחות את הניעורים של הקדוש ברוך הוא, שילמד אותנו את זה. הלוואי שנעשה בעצמנו את העבודה, אבל אנחנו רואים שזה לא תמיד אנחנו, זה קשה, זה משימה מאוד מאוד קשה. ולכן זה צומח מלמטה למעלה, זה קשה להיפתח לגודל הזה. זה כמו לי, פעם, לא יודע אם שמעתם, הרב אהוד ברזילאי, זכרונו לברכה, הוא היה רם, בישיבת מצפה רמון, היה ידיד טוב שלי, ופעם הוא אמר לי שכל שנה ושנה בעצם לדבר על עם ישראל, לדבר על הגאולה, לדבר על עם ישראל היום, זה כמו לדבר על לידה שמעולם לא הייתה. תחשבו, כשמסתכלים ורואים איזו אישה שהיא, נגיד שאף פעם לא ראינו אישה יולדת, בסדר? פתאום אנחנו רואים אישה שהבטן שלה וגדלה 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 וגדלה, בעצם רואים תופעות מוזרות וכואב לה ויש לה כל מיני הרגשות לא טובות, ובעצם אנחנו לא יודעים מה זה הדבר הזה, זה דוד, מה זה, מה זה הדבר הזה? ובעצם מעולם לא ראינו לידה, אנחנו לא יודעים איך לפענח את כל התופעות האלה. בעצם, ביחס ליציאת מצרים, ביחס למטרת החיים של עם ישראל, בעצם זה כל פעם אנחנו נמצאים לפני לידה שבעצם מעולם לא ראינו כזאת. ורק מי שעיניו בראשו, ורק מי שיודע לחשוב לעומק, לצאת מהמחשבות השטחיות, כמו שדיברנו על זה, איך נקרא את זה, צא ולמד, איך נראה, איך הקדוש ברוך הוא מדבר גם אליו, מבין, איך הוא מכין אותו ליציאת מצרים. להבין מה זה יציאת מצרים, זה דבר לא קל. זה לחשוב על לידה שמעולם לא הייתה. כל הזמן, גם עכשיו, היום. להבין מה זה גאולה בדור שלנו היום, להבין למה אנחנו מצפים פה בארץ ישראל, מה אנחנו מצפים שיצמח במדינת ישראל. זה בעצם ציפייה ללידה שעוד לא הייתה מעולם. ובשביל להבין את זה, לחשוב את זה, לצפות לזה, אנחנו צריכים הרבה מאוד הקשבה, הרבה מאוד ענווה גם, ענווה, במיוחד הענווה. כי הגאווה היא גורמת לנו להתקבע, ולהתחזק במחשבות שכבר כביכול ידועות לנו. הענווה מרככת את המקום שלנו, והיא פותחת אותנו להקשיב למשהו שמעולם, עם מוכנות אדירה לשנות את כל ה... כל התפיסות השטחיות שלנו, כל הזמן, לצאת ממצר למרחב. אוקיי? ולכן, אנחנו צריכים, לצערנו, זה קורה דרך כל הדורות, זה הקדוש ברוך הוא מנער אותנו. הקדוש ברוך הוא מגלגל אותנו להתבונן יותר נכון. ולכן כתוב כאן ככה, בוא נראה, ואי שעמדה, מה זה ואי שעמדה? כתוב לפני כן, מה זה ואי שעמדה? כתוב, ברוך שומר הבטחתו לישראל, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות, כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר, ויאמר לאברהם, ידוע תדע, מה זה ידוע תדע? תבונן לעומק, מסתכל על יציאת מצרים, לא בידיעה פשוטה, תבין שנולד פה משהו אלוקי, נולד פה סוד, יגר יהיה זרחה וארץ לא להם, ועבדום בינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחרי כן יצאו בבוש גדול, וזה לא סתם, זה לא סתם צריך את היציאת מצרים, זה המר שהופך למתוק, זה הקשיים שמצמיחים את החירות. ועל זה אנחנו אומרים, זה הוי שעמדה, ככה שמעתי פעם הסבר כזה, לוי שעמדה. וי שעמדה הכוונה היא אותו סוג של תהליך, כמו שיציאת מצרים, המר והטלטלות והקשיים שלנו, הם מולידים את ההבנה החדשה. הם חושפים בפנינו את הלידה של הקומה החדשה שלנו. ככה גם בכל הדורות כולם, אנחנו עוברים קשיים שהם אלה שמצמיחים אותנו. יש משפט שתמיד חוזר עליו בהלל, אנחנו רואים ככה, עודך, כי עניתני ותהי לי לישוע. אז בדרך כלל ההסבר הוא שאני מודה לך, שעניתני, ראשון, נענית לי. והושעת אותי, אותך כי אני ניתן לבטאי בישועה, אבל המלבים, תקשיבו טוב, תקשיבו יותר בנות, הסבר נפלא של המלבים, אומר המלבים, שמה זה אותך כי אני ניתן לבטאי בישועה? אני ניתן לי זה מלשון עינוי, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, קוראים את זה ככה, אותך כי אני ניתן לבטאי בישועה, אני מודה לך, אני הרבה פעמים רואה שדווקא אחרי שניערת אותי, התגלית אליי. דווקא הניעור פתח לי את העיניים. דווקא זה שהסרת אותי, טלטלת אותי, ולא לא נתת לי להישאר דורך במקום. דווקא זה מה שגרם לי להבין יותר. לכן המאור, דיברנו על זה הרבה, המאור, לא סתם המאור, הוא חלק מליל הסדר. גם הקשיים הם חלק הם חלק ממה שדוחף אותנו לגלות את האמיתות חיינו. וגם הקשיים שאנחנו עוברים בהם היום, אנחנו כל הזמן צריכים להבין, לראות גם היום, גם את מה שעובר על הנה, אנחנו נמצאים עכשיו בימים קשים, נכון? זה ימים של מרור, יש קצת מרור בימים האלה. אבל המרור הזה הוא צריך להיות כזה שהוא מצמיח אותנו, שאנחנו מתגדלים מכוחו, שאנחנו מבינים יותר מה אנו ומה חיינו. זה הוי שעמדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. ומה זה אומר? שזה תהליך קבוע, זה תהליך קבוע, הסדר הזה. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה זה מצילנו? הופך אותנו, אפשר להגיד מצילנו, זה גם מלשון צלול. הוא מזכך את ההבנה שלנו. מתוך המאבקים, מתוך האיסורים, מתוך מה שאומות העולם לא נותנות לנו לדרוך במקום, הם גורמים לנו להיות צלולים יותר. לזכך את החיים שלנו. וזה, אני אומר, גם היום, זה הבאתי פה למטה, טוב, בוא נמשיך, דיברנו על זה גם בהגדה עצמה, צא ולמד, צריך לצאת מהתובנות הפשטניות, לראות איך כל המר הופך למתוק, אפילו לבן הרשע, שהוא ניסה, כאילו, הוא ניסה בכל כוחו רק להזיק לעם ישראל, בסוף דווקא מהמחשבות שלו עצמם, נבנו העמוקות, ההבנות הכי עמוקות, נבנה עם ישראל השלם. דיברנו על זה שדווקא הרמאות של יעקב, של לבן, היא הכניסה את לאה לתוך עם ישראל. ברוך השם, מלאה יצאו השבטים הכי גדולים, דווקא כאילו בניגוד למחשבות של יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא חשב שרק, מספיק שרק רחל, מספיק רק להתחתן עם רחל. לא, רבות מחשבות בלב איש, בעצת השם יתקום, העצה האלוקית היא יותר עמוקה מזה. זה מהותי, זה אנחנו... את זה, צא ולמד, זה אנחנו בליל הסדר, צא, לצאת מהפשטנות, לתפוס את הדברים בעומק הזה. איך מגמת יציאת מצרים היא הרבה מעבר למה שאנחנו חושבים. עם ישראל הוא הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו מדמיינים לעצמנו בכלל. הלוואי שנזכה להבין מה זה עם ישראל, הלוואי שנאמין בעם ישראל, על כל גווניו וכוחותיו. וחלק מהותי, זה יציאת מצרים. זה להבין את סוד החיים, את התנועה המופלאה של האומה הזאת, עם כל מה שיש בדור הזה, דווקא בדור הזה. במקור 8, האחרון. כל זה בשביל הדור שלנו, בשביל הגאולה העתידה. זו שמחת השיא של ליל הסדר. מאבקים שלנו עם אומות העולם, היום, כרוכים עם הבירור, תראו, זה הולך ביחד. שימו לב, יש היום כל הזמן, גם היום, שימו לב, זה תמיד הולך ביחד. מצד אחד יש לנו מאבק עם הערבים, נכון? ויש לנו גם מאבקים פנימיים, כל הזמן זה כאילו, זה ממש שתי סוגיות שכל הזמן הולכות ביחד. למה זה? זה דבר נפלא מאוד, כתוב בספורנו, כתוב ככה, שיעקב אבינו נאבק, כשהוא הלך להיפגש עם עשיו, כתוב שבלילה הוא פגש את שרו של עשיו, הוא נאבק איתו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. כתוב ככה, בשלב מסוים יעקב אבינו שואל אותו, וישאל יעקב, ויאמר, אגיד אנא שמך. ויאמר, למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם. באמת השאלה היא, למה יעקב צריך לדעת את השם של המלאך הזה? למה הוא צריך לדעת את השם של שרו של עשיו? למה זה חשוב לו? שיאבק איתו וזהו, מה זה משנה מה השם שלו? אומר הספורנו, דבר נפלא מאוד. אגיד אנא שמך, וזה, תראו, זה דבר נפלא. אגיד אנא שמך, מה זה השם שלך? המורה על צורתך, צורתך הכוונה היא המהות שלך. אני רוצה לדעת מי אתה, מה המהות שלך? למה? למה זה חשוב לי? ועל הפועל הנמשך ממנו, מה הכוונה היא? מה המהות שלך? וממילא מה הפעולות שאתה עושה שהם המשך של המהות שלך? שמכוחם אתה מתנגד אליי כל כך. למה? למה זה חשוב ליעקב אבינו לדעת את זה? אתם שומעות למה? כדי שאתבונן על מה קמת לשטן, ואשוב בתשובה ואתפלל. יעקב אבינו מבין שאם האויב הזה נלחם נגדו, יש לזה מטרה, למאבקים האלה. זה בעצם, המאבק הזה בא לברר ליעקב אבינו בצורה יותר עמוקה מי הוא, מה הזהות שלו, מה זה עם ישראל. וגם היום זה אותו דבר. מאבקים, אנחנו כמובן צריכים ללחם ולעשות את הכל, את כל הפעולות הצבאיות, המשטרתיות שצריך לעצור את כל שונאינו ומרצחינו. אבל הרבה מעל ומעבר לזה, אנחנו צריכים, כל האירועים האלה וכל הקשיים, כל האיסורים שמייסרים אותנו, הם באים לברר לנו יותר עמוק מי אנחנו. ומה מה 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 עם ישראל עושה בארצו, ומה השאיפות שלנו בדור הזה, ובשביל מה הייתה יציאת מצרים, ואיך יציאת מצרים הייתה בשבילנו. וזה שייך לעבודה שלנו בליל הסדר, וזה שאנחנו מגיעים לליל הסדר מתוך הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, זה ימים שצריכים לגדל אותנו. הם באים לטלטל אותנו ולנער אותנו, כדי שנבין יותר ויותר מי אנחנו. תגיד ענה שמך, כדי שעשוב אנחנו, על מה קמת לסטני, למה אתם מפריעים לנו? הם מפריעים לנו פה, כי הם בעצם דוחפים אותנו להמשיך לצאת ממצרים, להמשיך לבנות את החירות האידיאלית שלהם. אוקיי? זה עיקר, אנחנו הנושא, באמת. אנחנו צריכים להמשיך לגלות את הסוד של הגאולה, את הסוד של עם ישראל שמתקבץ בארצו אחרי 2000 שנות גלות. את הסוד הזה שבשבילו כל יציאת מצרים הייתה. זה היה שווה שנעבור את כל הדורות, את כל האיסורים, ואת כל מה שעם ישראל עבר בהיסטוריה שלו בסביב הדור שלנו, כן? זה השיא שאנחנו מגיעים אליו, הזכרנו את זה, הלוואי שבעזרת השם בליל הסדר נרגיש את זה גם, נרגיש ממש כמו שהברכה החותמת את סיפור ההגדה של פסח, את סימן המגיד, שאנחנו ממש אומרים את זה בצורה מפורשת בהגדה, שיציאת מצרים הייתה יותר בשבילנו מאשר בשביל אבותינו. פעם ראשונה דיברנו על זה בהגדה עצמה, כל פעם מופיעה, מי שעמדה לאבותינו ולנו, לא את אבותינו בלבד ועל, תמיד אנחנו נספחים לאבותינו ולפה, שמגיעים לשיא של המגיד, לסוף ממש, לשיא של ההגדה של פסח, בברכה שכתוב שצריך לברך אותה בשמחה עצומה, כי זה השמחה שכל הלילה הזה יכול להביא אותנו אליו. וממש להיות בהרגשה שיציאת מצרים עכשיו, בלילה הזה בליל הסדר, חידש אותי, ואני ממש מרגיש שהקדוש ברוך הוא הציא את עם ישראל ממצרים בשבילי, הלוואי שנזכה, קצת אפילו, טיפה מזה, טיפה מדו, מהרגשה כזאת, זה, אין קץ ואין שיעור לחוויה כזאת. לכן ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את אבותינו במצרים. הגאולה של אבותינו במצרים היא כבר הפכה להיות תפלה לנו, אנחנו באמת העיקר, הדור שלנו, עם ישראל, אנחנו הרצון של הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, כולל התמה ואלה שהולכים בדרך רחוק, כולל כולם, את כולם אנחנו צריכים להכיל ברוממות הרוח שלנו סביב פסח וכל מה שנמשך ממנו. ואז גם אנחנו נבין שגם המרור וגם הקשיים שאנחנו עוברים בדרך, נבין איזה מטרה גדולה הייתה להם, איך הם הצליחו אותנו, לא השפילו אותנו. ואפילו על המרור אנחנו נברך. אנחנו נגיד שהחיינו על המרור, דיברנו על זה, אנחנו בתוך הברכה הזאת אומרים, והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור. אנחנו אומרים פה, שהחיינו וקיימנו והגיענו. אנחנו אומרים כאילו שהחיינו כמעט על המרור. כשנמצאים בגובה הזה של מן הסדר, אנחנו ממש מרגישים בסיפור ההיסטורי שלנו, איך דווקא הקשיים גם מצליחים אותנו. דווקא הם מצליחים אותנו, ואיך שבלעדיהם בעצם לא היינו מגיעים לאן שהגענו. הווי שאנחנו נהיה מספיק עמוקים להנפיק את זה, ולא להזדקק לכל כך הרבה איסורים קשים. אבל הסוד שלנו כל כך עמוק, שכנראה שאנחנו מדי פעם כן זקוקים לגירורים כאלה, שיגדלו אותנו, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להיות גדולים, אנחנו מוכרחים להיות גדולים, מוכרחים להיות חלק מהתנועה האדירה והעצומה של יציאת, של יוצאי מצרים. בעזרת השם בנות שנזכה לחגוג את ליל הסדר בשמחה, ברוממות, באמת ממש תהיה לנו את אותה, תחושה עכשווית עמוקה, בהרגשה שלנו, במובן הכי עמוק, ממש נרגיש שהיציאת מצרים הזאת הייתה ממש בשבילנו, שזו ההרגשה, ששוב פעם, כמו שאמרתי קודם, גם אם אני קמצוץ מזה, זה הדבר אדיר, דבר עצום. בעזרת השם, נגיע ללילה הזה ככה בשיא הרוממות, ואין כמו הלילה עצמו, כי באמת מסוגל להוציא מן הכוח אל הפועל את ההרגשה הרוממה הזאת, שבאמת ליל הסדר פועל עלינו.